שבת, ערב שבת, פרשת בשלח, יום ט"ו בשבט, תשפ"א. שלום לכולם. טוב. אז אני רואה פה אנשים מכל השיעורים, ויש פה נציגות מכובדת מאוד של שיעור ה', כל הכבוד, וגם של שיעור א', וגם של שיעור ד', וכמובן של גלעד איינהורן. זה שיעור שכבר לא סופרים שיעורים כאלה בישיבה. אוקיי, נתחיל. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם זה, למה הקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף כדי שעם ישראל יעבור בתוכו? ו השאלה הזאת, אנחנו שואלים אותה מפני שאין, ים סוף לא מהווה מחסום בשום פנים ובשום אופן בדרכנו לאן שאנחנו רוצים, ממצרים לארץ ישראל. אתה יכול ללכת ממצרים לארץ ישראל בלא להרטיב את הנעליים. וכדי שתראו שאני לא סתם אומר, אני עכשיו עושה שיתוף. שימו לב, הנה השיתוף. רק רגע, כמו שלמד אותי דביר. בבקשה, אני גם פותח בפניכם את ה... מה אמרנו שאנחנו עושים? את ה... ציין לזה לא מצאתי, אבל מצאתי חץ. יפה. אז הנה החץ, שימו לב טוב, מי שאתם, אתם רואים? אוקיי. אז ככה, בואו נצביע על דברים. אתם רואים את החץ, כן? הנה ים סוף. ים סוף הוא מאוד מאוד רחב, ואם היה לי פה אטלס, הוא ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך, הוא מגיע עד שמצד ימין שלו יהיה תימן, ומצד שמאל שלו יהיה... יהיה אריתריה ואתיופיה. מה? זה ים סוף. ים סוף
אני הוא... אומר, מתחבר לאוקיינוס גם.
נכון, לאוקיינוס ההודי, למטה שם. עכשיו שימו לב טוב. ים סוף, הענק והרחב, יש לו קרניים. הקרניים האלה נקראים בלשון המקרא לשון ים סוף. ויש לו, או בלשוננו היום מפרץ. מפרץ. מה זה? מישהו פה סימן לי את השם שלי עם חץ. טוב, אני מתעלם מהחץ הזה. לא יודע מה הוא. אז שימו לב טוב על החץ שלי הקטן. אני מסמן בחץ, בחץ פה את מפרץ אילת, וכל מי שמגיע לאילת, אז הוא רוצה לשחות בים סוף, אז הוא שוחה בצ'ופצ'יק הקטן פה, כן, אני מסמן פה, פה בצ'ופצ'יק הזה אנחנו שוחים כשאנחנו הולכים לאלעת, הרב אלעד אוהב לצלול באלעת, הוא פה צולל, זה מפרץ אלעת, ויש לנו מפרץ אחר, מפרץ סואץ, סואץ קוראים לו, בעצם להגיד סואץ, לא משנה, נקרא לזה סואץ, מפרץ סואץ. זה המפרץ סואץ, בסדר? ועכשיו שימו לב, שני המפרצים של ים סוף, שהם נקראים גם ים סוף או הים האדום, שני המפרצים האלה, הם יוצרים לנו בעצם את המשולש הזה, שהוא נקרא חצי האי סיני, אוקיי? זה חצי האי סיני. עכשיו, אחרי מלחמת ששת הימים ועד הסכמי השלום עם מצרים, מדינת ישראל הייתה הריבון בכל המרחב הזה, כל המרחב הזה שהוא שני שליש של המדינה שלנו היום. זאת אומרת, המדינה שלנו היא שליש וזה היה שני שליש, זה שטח עצום שהוא שטחי סיני. וכיום הגבול עובר מאילת, הוא הולך לכיוון צפון מערב, ככה שימו לב, הולך, 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 עד רפיח. זה הגבול של היום. כאשר אתם רואים את קדש ברנע, זה מקום שנמצא סמוך מאוד, די, לא מאוד מאוד, למצפה רמון, אבל זה לא בידיים שלנו. זה בידיים מצריות היום. אז מרפיח ועד אילת, תסמנו לכם קו דמיוני, זה הגבול של המדינה היום, אבל אחרי מלחמת ששת הימים, כל הגבול הזה היה בידינו, וכזכור לכם, מלחמת יום הכיפורים התרחשה על גבי האזור הזה. תכף נסביר משהו. אוקיי, אז נתנו פה גיאוגרפיה קטנה, עוד דבר בגיאוגרפיה. אני לוקח, שימו לב לחץ שלי, אני לוקח מהקצה של מפרץ סואץ, ואני עולה לכיוון ים סוף, ים תיכון. היום, במקום הזה, יש תעלה מפורסמת, שנקראת תעלת סואץ. כלומר, לפני 150 שנה, חפרו פה תעלה שתחבר, אני לא יודע בדיוק מתי היא נחפרה, אני חושב 150 שנה, שתחבר בין מפרץ סואץ לבין הים התיכון. זו תעלה צרה של כמה עשרות מטרים שעוברת פה, כאשר, ברור, זה רעיון פשוט וחשוב, לחבר את הים התיכון עם ים סוף, ובכך בעצם ליצור דרך לשייט מהמזרח הרחוק שנמצא אי שם, במזרח הרחוק שנמצא אי שם, אל ים סוף, אל מפרץ סואץ, אל תעלת סואץ, אל הים התיכון, ומהים התיכון אתה מגיע לאירופה ולכל מקום. אז היום יש כאן תעלת סואץ, אבל בימי המקרא אין פה שום תעלה. זאת אומרת, כל מה שאני באתי להגיד הוא, שמי שרוצה ללכת ממצרים לארץ כנען, ועכשיו אני מסמן לכם את מצרים. שימו לב אל הנילוס. הנילוס זורם לאורך דרך ארוכה מאוד. כידוע לכם, הנילוס זה הנהר הארוך ביותר בעולם. הוא זורם מההרים הגבוהים של חבש של אתיופיה, ויורד, הוא מתאחד, יש את הנילוס הכחול, הנילוס הלבן, הם מתאחדים איפשהו, ויורדים 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 דרך כל המדבר הגדול הזה, מגיעים לפה, ברגע שמגיעים לפה, אז נפתח פתאום הנילוס לזרועות רבות, זה הזרועות של הנילוס, והזרועות האלה נקראות בלשון הגיאוגרפיים, הדלטה של הנילוס, כלומר, דלטה זה צורת אות יוונית שהיא בעצם משולש כזה, אז בעצם יש לנו כאן משולש, ופה יש הרבה, פה זה נמצא, זה נקרא ארץ היאור, פה זה האזור של היאור, היאור זה לא הנילוס, היאור זה בעצם הסוף של הנילוס, כשהנילוס הולך ומתקדם לכיוון הים, ובעצם ארץ מצרים, הריכוז הגדול של האנשים שגרים במצרים, גרים במצרים מיליוני אנשים, הריכוז הגדול נמצא באזור הזה, פה נמצאת בלב קהיר, ופה חי הרמב״ם וכדומה. אוקיי, זאת מצרים. לפי רוב החוקרים, ארץ גושן היא בעצם מקום שנמצא בין הדלטה לבין סיני. אז כמו שכתוב כאן, זאת ארץ גושן, פה היה הגטו היהודי של, עוד פעם מישהו שם אותי פה, פה היה הגטו היהודי בימי שיעבוד מצרים, ומכאן התרחשה יציאת מצרים, לפי מה שמסופר בתורה. יפה. עכשיו אנחנו חוזרים אל השאלה שלנו. השאלה שלנו היא, מדוע, למה צריך לקרוע את הים? זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים פה בארץ גושן, ופה בערך נמצאת רמסס, בערך, בריש של ארץ גושן, בערך, נמצאת רמסס. כתוב, עשו בני ישראל מרמסס סוכותה. הנה סוכות. זה המסע של יציאת מצרים. אוקיי, מעולה. יש פה אגם שנראה לי שלאגם הזה קוראים האגמים המרים, לא קשור למראה, כן? אבל זה אגם, זה אגם, כולה אגם. אז בעצם אנחנו יצאנו מגושן לסוכות, ואנחנו יכולים ללכת לארץ כנען. אפשר ללכת דרך ארץ פלישתים, שזה דרך עזה, הקדוש ברוך הוא לא רצה שאני אלך דרך עזה, אפשר ללכת דרך המדבר, דרך שור, אפשר ללכת לאן שרוצים, אבל מה פתאום, איזה ים יש פה בפתח? זאת אומרת שקריאת ים סוף איננה מהלך חיוני בדרך ממצרים לארץ כנען. וזה מה ששאלתי בתחילת השיעור, למה הקדוש ברוך הוא קורא לנו את הים? אין שום צורך בכך. אז התשובה, עכשיו בואו נסביר לכם, כיוון שאני לא רוצה אחר כך להיות עם המסך כל הזמן, אז אני עכשיו יראה לכם מה הקדוש ברוך הוא עשה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, דבר ראשון כתוב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקח אותנו דרך עזה, דרך עזה נקרא דרך ארץ פלישתים. על הנימוק לכך נסביר כשנחזור למסך של השיעור, שנעזוב את המסך הזה. אז דבר ראשון, לא דרך עזה, אלא דרך המדבר, ואם כן, אפשר ללכת מסוכות אל המדבר ונגיע לארץ כנען. אבל הקדוש ברוך הוא פתאום אומר למשה רבנו, עוד תפנית בעלילה, או כמו שקוראים לזה היום, טוויסט בעלילה נוסף. לא רק שלא הולכים דרך עזה, אלא כתוב כאן, דבר לבני ישראל, וישובו ויחנו לפני הפי אחרות. דבר בני ישראל, שלא יסרו מסוכות קדימה, אלא, האמת היא שמסוכות הם הגיעו לאיתן, לא משנה עוד איזה מקום, לא יסרו קדימה, לא לכאן, אלא וישובו. מה זה וישובו? אם היה לי אפשרות, הייתי מזיז את החץ, הפוך, והם צריכים לחזור למצרים, וישובו, ויחנו לפני פי אחרות. פי אחרות לפי החוקרים, רוב החוקרים נמצא פה. כלומר, הם עושים פה שני דברים. הם חוזרים למצרים, או לא למצרים, אלא לכיוון מצרים, וזה דבר לא צפוי, לא ברור. ואחרי שהם חוזרים למצרים, הם יורדים דרומה לכיוון ים סוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם, בכוונה, כמו שאומרים הילדים, בכוונה הוא עשה לי את זה, בכוונה הקדוש ברוך הוא בעצם לא לוקח אותנו אל המדבר בדרך הפשוטה, אלא הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו דרומה, וזה כרוך בהליכה אחורה לכיוון מצרים, ומביא אותנו אל שפת הים. שימו לב, לפי רוב החוקרים, קריאת ים סוף הייתה בשפיץ הזה. אתם רואים עכשיו את החץ? החץ הזה, זה מקום קריאת ים סוף, לפי ההשערה הכי הגיונית. הערה, יש תוספות במסכת ערכין שמסביר אחרת, אבל כותבים הרבה צדיקים ותלמידי חכמים, שדברי התוספות היו, נאמרו, מפני שהוא לא הכיר את המפה שלנו, וכיוון שהם לא הכירו את המפה, לא, מה שאנחנו רואים הם לא ראו, ולכן לא בטוח שהיה אומר את דבריו גם לאור מה שאנחנו יודעים. אז זה ככה מי שפעם ימצא שמסבירים אחרת, שיזכור שאנחנו מסבירים לפי, לא לפי מה שכתוב בתוספות. ומה שאנחנו רואים זה פשט התורה, לכאורה. אם כן, קריאת ים סוף הייתה, לסיכום, קריאת ים סוף הייתה לא בים סוף הגדול, אלא במפרץ ים סוף. ואיזה מפרץ? לא מפרץ אילת, אלא מפרץ סואץ, לא בחלקים הדרומיים שלו, אלא בחלק הצפוני שלו, צפוני מערבי שלו, ממש בנקודה הזאת, פה הייתה קריאת ים סוף, ועכשיו אני סוגר את שיתוף המסך, ואני חוזר לשיעור, ומתחילים אותו מההתחלה, אחרי שקיבלנו את ההקדמה הזאת. שלום מסך. עכשיו אני רואה אתכם, ואני רואה שלא ברחתם. יפה. אז נחזור. אם כן, הקדוש ברוך הוא פעמיים משנה את התוכנית, או לא משנה, אלא פעמיים מספר לנו על ההיגיון שמאחורי התוכנית. פעם אחת הוא אומר לנו שהוא לא ייקח את עם ישראל בדרך הפשוטה, שהיא דרך הים, דרך עזה, דרך ארץ פלישתים, ומפני החשש שעם ישראל יחזור למצרים, ולא נאריך בזה עכשיו. ופעם שנייה, ואז הוא לוקח אותנו למדבר, אבל אז פתאום אומר למשה רבנו, וישובו, ויחנו לפני פי אחרות, שפירושו, יישאו דרומה, ובעצם יחזרו אל לשון ים סוף, על מפרץ סואץ, ובמקום שהם יגיעו למפרץ סואץ, מהצד המערבי שלו, סליחה, מהצד המזרחי שלו, שזה בעצם הצד שפונה אל מדבר סיני, שפונה בעצם בסופו של דבר לארץ כנען, במקום ללכת אל הצד המזרחי שלו, עם ישראל הולך אל הגדה המערבית, שהיא הגדה שפונה לארץ מצרים, היא הגדה שנמצאת בעצם אולי אפילו כחלק מתחום מצרים, וזה פי אחרות. וזה בעצם מוביל את פרעה לבוא ולהגיד נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. זאת אומרת, התצפיתנים של פרעה, חיל המודיעין של פרעה, מספרים לפרעה שבאופן בלתי ברור עם ישראל לא ממשיך אל המדבר אלא חוזר למצרים ויורד דרומה על גדת ים סוף, ואולי הם פשוט מבולבלים. זה אומר שבעצם אין להם את הקדוש ברוך הוא שמנהיג אותם כפי שחשבנו לאורך כל הדרך, לאורך כל המכות, וממילא זאת הזדמנות שלנו להחזיר אותם, כי הילד הקטן רצה ללכת לבד, אבל רואים שהוא בכלל מבולבל ולא יודע איפה הוא. וזה גורם למצרים לרדוף אחרי בני ישראל. עד כאן לכאורה פשוטה של הפרשה. אז אני חוזר לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה? אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל עובדה מאוד מעניינת. והעובדה המעניינת היא שתארו לכם שאתם רואים סרט שאתם יודעים איך יהיה הסוף, כלומר לא רק איך יהיה הסוף, שאתם כאילו זאת אומרת היום יש כזה סטייל כזה לעשות מאחורי הקלעים, חוץ עושים סרט, אבל חוץ מזה הסרט אז בעצם מביאים מידע של איך עשו את הסרט מאחורי הקלעים. וזה בעצם מה שקורה פה. יש כאן דבר שהוא לא רגיל בתורה. בעצם הקדוש ברוך הוא מספר למשה רבנו על התוכנית שלו, ואנחנו שאנחנו קוראים את התורה, ואני לא יודע אם עם ישראל ידע מהתוכנית, אבל אנחנו שאנחנו קוראים את התורה, אנחנו יודעים מהתוכנית. בעצם הקדוש ברוך הוא מספר לנו שיש פה הטעיה מכוונת של פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר, ואמר פרעה לבני ישראל וחיזקתי את לברו ורדף אחריהם. כלומר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע, זה עכשיו מה שעכשיו אנחנו עושים זה תוכנית הטעיה, ובעצם יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא עצמו עונה לשאלה שלנו. אנחנו שאלנו למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם לים, והנה הקדוש ברוך הוא מספר לנו, אני לוקח אותם לים כי אני רוצה להטעות את המצרים ולהביא אותם לרדוף. למה הקדוש ברוך הוא רוצה להטעות את המצרים ולהביא אותם לרדוף? אפשר להגיד שהוא אחת פשוטה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את צבא מצרים. אתם צריכים להבין אם אתם זוכרים בשיעור על המכות של פרשת וירא, הסברנו שמצרים לא חוותה, היא לא חוותה חורבן. ראינו שחוץ מהבכורות לא אמור למות אף אחד במצרים. דיברנו על זה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא גורם לפרעה לקחת 600 רכב. זאת אומרת, זה מה שנקרא בשפת מלחמת יום כיפור, זה ארמיה מצרית, שהקדוש ברוך הוא בעצם מושך אותה באף, כמו שאומרים, בתוכנית התאיה. הקדוש ברוך הוא מושך 600 רכב, בחור, סליחה, ה-600 רכב זה היחידה המובחרת, וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו, שלישים זה לא שלישות, אלה שבצבא, אני רואה פה את יוגב, שלישות זה לא שליש, אלא שלישות זה שלישים על כולו, זה מפקדים, שלישים זה מפקדים, מפקדים על כולו, זאת אומרת, כל הפיקוד של הצבא המצרי, כל המרכבות, כולם יוצאים. עכשיו תבינו ש... אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את צבא מצרים, וזה יכולה להיות מטרה אחת. זה יכול להיות מטרה אחת. זה מבחינת מצרים. אז תסמנו לעצמכם למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לים סוף, כדי להשמיד את צבא מצרים, על ידי תוכנית ההטעיה. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, מכיוון שאנחנו רואים שהתוצאה של קריאת ים סוף הייתה שירת הים, והייתה אמונה של עם ישראל. כמו שכתוב, הביטויים החזקים שאנחנו רואים אותם כל בוקר, וירא ישראל את היד הגדולה, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם. יש פה ראייה של ידו הגדולה של השם, יש פה יראה גדולה מהשם, יראה שירת רוממות, ויש פה אמונה, ומתוך האמונה שירה, ראייה, יראה, אמונה, יש לי בורחת עם המסך, שירה. זאת אומרת, יש לנו כאן מעמד עצום שהוא מבחינת עם ישראל. אז מטרה אחת זה השמדת צבא מצרים, אבל יש כאן כנראה מטרה שקשורה לאמונה של עם ישראל. מה פשר הדבר? שימו לב, בואו נחשוב עכשיו על מה שקרה לעם ישראל. מה שקרה פה לעם ישראל, הרי עם ישראל לא יודע את כל התוכנית. דרך אגב, גם משה רבנו לא נאמר לו בדיוק מה התוכנית. מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו זה רק שהוא יגרום להטעיה של פרעה, ופרעה ירדוף אחריהם, ואחר כך הקדוש ברוך הוא יושע את עם ישראל. פחות או יותר זה מה שנראה למשה רבנו. משה רבנו לא יודע איך זה יהיה, באיזה מחיר זה יהיה. משה רבנו לא יודע, לפי הפשט התורה, משה רבנו לא יודע את כל הפרטים של התוכנית האלוקית. אבל עם ישראל, ועם ישראל זה עוד יותר לא יודע. מי יודע? הם לא יודעים בכלל מה הם לא יודעים בכלל מה הרקע לחזרה שלהם. ומה שקורה לעם ישראל זה מה שאנחנו יודעים. עם ישראל בעצם מגיע לים סוף. ואני גם לא יודע בדיוק אם הם הבינו, אתם מכירים את הילדים האלה בטיולים שהולכים, ומסתכלים רק על הנעליים של זה שמקדימה, והם לא יודעים בכלל איפה הם נמצאים. הם לא יודעים אם הם נמצאים בגליל או בנגב, טיול שנתי, מעניין אותם רק הממתקים. וככה זה, אני זוכר, יש כאלה, לא, צריך לדעת, להסתכל מסביב, לא כולם מסתכלים מסביב. אז יכול להיות שעם ישראל פשוט הולך, הוא מוצא את עצמו פתאום על ים סוף. ועם ישראל מגיע למבוי סתום, המבוי הסתום המדהים הזה, שחזל נתנו משל מאוד מאוד ידוע, שיונה מפחדת מנץ שרוצה לתפוס אותה. הנה, יש לי את הפרים של נץ, הנץ רוצה לתפוס את היונה, ואז היונה מסתתרת בנקיק סלע, ואז מתוך הנקיק, מעומק הנקיק, יש שם נחש. ואז היונה לא יודעת מה לעשות. מצד אחד ומצד שני. ובספר הזוהר יש כאן הבנה יותר עמוקה. הרי זה שבאים עכשיו 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, הרי מצרים היא בעצם מרמזת על הכוחות שנגד כנסת ישראל, וצבא מצרים למטה הוא מושפע מצבא מצרים העליון. זאת אומרת שיש כאן בעצם כל הכוחות של השטן, של החיצוניים, הם באים על עם ישראל. ומצד אחר הים נמצא. וזאת אומרת שעם ישראל מוקף בכוחות שלא מאפשרים לעם ישראל להתקדם. זאת אומרת, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה תוכנית התעיה, ומבחינת הקדוש ברוך הוא שולט בעניינים, אבל מבחינת עם ישראל הגיע בעצם אחרי יציאת מצרים, למקום של מצוקה נוראית. ואז כתוב, וזה מדהים, אני רוצה להגיד לכם כמה שזה מדהים, הרי משה רבנו שמע על התוכנית הזאת, לכאורה הוא שמע עליה לא עד הסוף, כי תראו מה קורה, כתוב, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? למה משה רבנו התפלל? הרי משה רבנו יודע שאנחנו באיזושהי תוכנית אלוקית, אבל כנראה שמשה רבנו אפילו לא הבין, הוא עצמו לא ידע לאן הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, וההרגשה הייתה שבאמת עם ישראל תקוע. עכשיו הזוהר כותב, ויאמר השם משה מה תצעק אליי, בזוהר זה דברים מאוד עמוקים שאני באמת לא מבין אותם, אבל אני משתמש בספר הזוהר רק בשביל לקבל השראה. בספר הזוהר כתוב, ויאמר השם זה י' כ' ו' כ', והשם י' כ' ו' כ' זה שם של עולם מסוים, עולם שנקרא לו, והזוהר קורא לו עולם האצילות, עולם זעיר אנפין. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, הכוונה הישועה שעכשיו צריכה לבוא, היא לא באה אפילו משם השם, אלא משהו יותר גבוה, משם יותר גבוה משם השם הרגיל. ואז יש משהו מאוד עמוק בספר הזוהר, שאני חייב לקרוא לכם אותו, כי הוא נורא מרגש, והוא יסביר לכם משהו מאוד יפה בתנ"ך. זה נושא רחב ש... כל בעלי הנסתר אומרים לא להתעסק איתו, אפילו הזוהר כותב לא להתעסק איתו ולא ללמוד אותו. אז רק אנחנו נקרא מה שכתוב. בספר הזוהר כתוב, אתם יודעים שבתנ"ך, התנ"ך מאוד אוהב את החיה ששמה איילה. כן? כל השם יחולל איילות. הידעת את לדת יעלה סלע, חולל איילות תשמור. יש איזשהו משהו, כאייל תרוג על אפיקי מים, יש משהו באייל, באיילה מאוד איזה, בזוהר האיילה זה כנסת ישראל, והזוהר מדמה את המצב של עם ישראל בקריאת ים סוף, שימו לב טוב, זה משל הכי מזעזע, ומי שיש לו פה אישה, שהיא תהיה בהיריון, אותה ישהו, אז אסור לו, כולכם תהיה אישה בהיריון בעזרת השם, אז אסור לו להגיד את המשל הזה, אבל אני אסביר לכם, תמיד שמתחילים את הלידה, אז אני אומר לאשתי, אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. זאת אומרת, התינוק הולך לצאת, גם אם יהיה מלא כאבים, זה לא משנה, יש את התעלה שהתינוק יצא בה, כן? זה מין ממש כמו ים סוף. תעלה שהתינוק יצא בה, והוא יצא, זה לא משנה. יכול להיות שזה יהיה כואב, נבכה, אז, בעזרת השם, מחר כבר יהיה פה מישהו נוסף, ואת תהיה רגועה. והנה, הספר הזוהר מדמה את כנסת ישראל לאיילה, שיש לה ולד בתוך בטנה, רחמה, והרחם שלה סתום, ומצד אחד הרחם דוחף להוציא החוצה, ומצד שני הרחם סתום. ובעצם מה שקורה עכשיו, שימו לב טוב, שהקדוש ברוך הוא בעצם הביא את עם ישראל למצב הזה. זה המצב שלכם. אתם חשבתי שיצאתם ממצרים, איזה כיף, יצאנו ממצרים, מתחילים ללכת, ואל האור, אל החופש, לא נכון. אתם פתאום מוצאים את עצמכם במקום הרבה יותר קשה מכל המקומות שהייתם בהם, על שפת ים סוף, וכמו שאמרנו, 600 רכב, עם כל המשמעות, עליונים ותחתונים, מאחוריכם, והים, הענק, למרות שזה נראה לכם במפה ים קטן, תבואו לשם, תראו, זה ענק, הים נמצא שם, והנה הלידה לא יכולה להתרחש. זה משל מזעזע, אישה יולדת והתינוק לא יכול לצאת, הוא סתום. ואז משה רבנו צועק, כמו שאמרנו, לא עוזר שמשה רבנו היה מודע איפשהו לתוכנית האלוקית. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי? ואז אומר הזוהר, זה לא תלוי בגילויים הרגילים של שם השם, אלא משתמשים בו בביטוי, בעתיקה קדישה טליה, זה תלוי במדרגות הכי גבוהות של עתיק יומין, שזה מעל לגבי עולם האצילות. עכשיו אני קורא לכם את ספר הזוהר, בתרגומו של המתוק, תוך כדי תרגום של המתוק מדבש, המתוק מדבש שאתמול היה יום פטירתו, שהוא המורה הכי גדול לפנימיות התורה בדור שלנו. אז אומר המתוק מדבש, אומר הזוהר, אמר רבי שמעון, חד איילת אית בארה, איילה אחת יש בארץ, וקודשי בריחו אביד סגיה בגינה, הקדוש ברוך הוא עושה המון בעבורה. אני מדלג קצת, כאן הוא מדבר על הפסוק, כאל תהרוג על אפיקי מים. ואז משיך הזוהר ואומר, והאיילה הזאת זה השכינה שבתוך כנסת ישראל. ואומר הזוהר, וחד באיה להולדה, כאשר היא צריכה לילד, היא סתימה מכל סיטרין, היא סתומה מכל הצדדים. כדנעתיה ושביעת רישה בן ברכה, אז היא באה ושמה את ראשה בן ברכיה, וצווחת ורמת קלין, היא צועקת והקדוש ברוך הוא, היא שמה את ראשה בן ברכיה וצווחת ומרימה את קולה, וקודשי בריחו מרחם עליה. עכשיו יש כאן משהו שהוא נורא סודי, ממש אומרים לו להתעסק עם זה, אבל אני רק אקריא לכם את זה. הוא מזמין לה, אני מכיר את זה ישר בתרגום, הוא מזמין לה נחש אחד שנושך הרבתה, הוא פותח אותה וקורא עלה אותו המקום ומולידה. אמר רבי שמעון, בהי מילה לא תשאל ולא תנסה את השם. והאחי דייקה. זאת אומרת, לא תסתק עם הנושא הזה, זה נושא שנקרא משיכת הנחש את האיילה כדי שהיא תלד. באמת, מה שרציתי להקריא לכם מספר הזוהר, רק להביא אתכם למעמד הזה, לרגע הזה שבעם ישראל נמצא. ואז קורא קריאת ים סוף. אני רוצה, כדי להסביר לכם מה זאת אומרת קריאת ים סוף, אני רוצה להסביר לכם, מי קרא לים סוף, מי קרא באלף? מי קרא לים סוף, ים סוף? מה זה השם הזה? אחורה תגידו לי, מה, יש מלא שמות בתנ״ך, מה פתאום אנחנו מתעכבים? אבל המילה סוף, כן, המילה ים וסוף הם מילים הפוכות. כי המילה ים, זה, יש ביטוי שנקרא ים שאין לו סוף. ים זה מרחבים אינסופיים כאילו. אבל מצד שני, סוף, זה סוף. ולמדתי פעם בספר פרדס ניסים של הרב ניסים פרץ, נדמה לי מופיע גם ברמק, שים סוף זה כאילו הסוף של כל הדרגות. זאת אומרת, זה, בקיצור, בואו לא ניכנס למושגים שאני לא מבין בהם, אבל קריאת ים סוף פירושו שכדי שכנסת ישראל תצא למסע שלה, וזה בעצם המסע שלה שהתחיל אז, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו קוראים את קריאת ים סוף כל יום, כדי שכנסת ישראל תצא אל מסע חייה, היא צריכה לעבור את ים סוף. כלומר, הקדוש ברוך הוא צריך לבכוע את הסוף ולומר לכנסת ישראל שהוא קרא את הסוף. כן, יש, אנחנו אומרים בתהילים, לגוזר ים סוף לגזרים. כלומר, אתם מכירים את זה שאנשים אלימים אומרים, אני אחתוך אותך לחתיכות, אני אקרא אותך לגזרים. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הוא קורע את ים סוף לגזרים, כלומר הוא קורע את הסוף, את הסופיות, את הגבול לגזרים, והוא בעצם אומר לעם ישראל, אתם לא שייכים בכלל אל העולם הזה הסופי והמוגבל, אתם שייכים למשהו מאוד 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 מעל העולם, מעל ההגבלות, מעל הסופים. זאת אומרת, קריאת ים סוף פירושו, שאתם לא שייכים בכלל לעולם הסופי המוגבל, דרך אגב גם המהר"ל בתורות שלו על ים סוף, הוא מדבר על זה שהים זה חומר, והעם ישראל עברו ים, ידידים עברו ים. כלומר, אנחנו מסוגלים לחצות את הים, לחצות את ה... כאילו, עכשיו בוא נגיד ככה, כביכול, המעבר של ים סוף, זה כאילו שעברנו ממקום אחד למקום אחר לגמרי, לעולם אחר, למציאות אחרת. מישהו קרא לנו את המחסום, ובעצם הוא, המחסום זה המיצרים והגבולות של העולם, ואנחנו פתאום שייכים למקום אחר, אנחנו לא שייכים לעולם. כלומר, כנסת ישראל חייבת להתחמש בדרכה בקריאת ים סוף, שפירושו שאין שום מיצרים לעם ישראל, כי הוא לא שייך לגבול. ובאמת, יש כמו דבר והיפוכו. מצד אחד, עם ישראל הוא כאיילה, וזה לא רק, זה לא רק היה חד פעמי. אנחנו איילה שיש לה אור עצום, וזה הוולד, והוולד לא יכול לצאת. איילה שפתחה סתום, זה המצב המציאותי של כנסת ישראל. וכדי שכנסת ישראל תוציא את האור שלה, תלד, היא צריכה בעצם לקרוע את ים סוף, כלומר, זה הקדוש ברוך הוא עושה לה, הקדוש ברוך הוא בעצם לוקח אותנו למקומות שהם לא טבעיים, הוא בעצם מעביר אותנו דרך הים, תוך כדי שהוא מפנה את הים, כלומר, קורע את הסוף, את המוגבל, מעביר אותנו למקום שהוא סודי. ואז שימו לב טוב, קריאת ים סוף היא לא רק קריאת ים סוף ברגע הזה של המעבר, אלא, אנחנו צריכים להזדרז עוד רגע להפסיק את השיעור, לעצור את השיעור, שימו לב טוב, עם ישראל עכשיו עושה את המסע מים סוף, אחרי שהוא חצה אותו, אל מדבר סיני. אם נחזור רק רגע אחת למסך השיתוף, אתם עכשיו תוכלו לראות ש... שימו לב, החטא שלי, איפה אתה? הנה, החטא שלי, שימו לב, עם ישראל, הים נקרא, ועכשיו עם ישראל, שימו לב, לפי רוב החוקרים, ילך לאורך הים סוף. כל המסע הראשון יהיה לאורך ים סוף. הים הזה שבעצם הוא קרוע בפניהם, הגבול שנקרא בפניהם, עד שהם יגידו לזה הר סיני לפי... למרות שהר סיני יש מלא 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 דעות, זאת הדעה הכי פשוטה, או לפחות זאת הדעה הכי עתיקה, זה מה שנקרא ג'בל מוסה, כן? זה מסורת עתיקה מאוד, וזה לא משנה בכלל. עם ישראל עובר...
בסורנטי אומר שזה בהר קרקום, לא?
כן, זה, יש דעות, יש הרבה דעות אחרות, נכון. אתה צודק, יש דעה כזאת, אבל אני לא נכנס לכל הדעות האלה, יש 16 דעות, כן? אז עם ישראל בעצם... עובר במסע פה על גדת ים סוף. אני חוזר, אני מבטל את השיתוף, חוזר אליכם. ומה קורה בעצם במסע הזה? במסע הזה, עם ישראל ניזון ממזון אלוהי. זאת אומרת, הוא מקבל מן, אני... זה שיעור בפני עצמו שעשינו בשנים עברו, ועכשיו אין זמן, אז אני ממש לא מעריך בו, אבל עם ישראל מקבל לחם מן השמיים, זה המזון העיקרי שלו, אמן, שאמן זה בעצם אומר שעם ישראל חי מתוך טל אורות טליך, מתוך טל אלוקי, טלה דבדולחה, זה המושג בזוהר, הוא ניזון בכלל משמיים, והוא מקבל מים, המים של הצור בחורב, שהם זורמים לו אל מי מסע ומריבה. עם ישראל בעצם לא ניזון מהעולם הזה. וזה המסע שהיה צריך להיות המסע היחידי. זה המסע הראשון שהיה להר סיני. מהר סיני עם ישראל צריך לחצות במהירות אל ארץ כנען, אילולי חטא המרגלים וכו'. בדרך היינו שני חטאים גדולים שיצרו מסכת ארוכה של ייסורים, אבל אנחנו עכשיו לפני חטא העגל, לפני חטא המרגלים. בשלב הזה עם ישראל צריך בעצם לקבל, כל המסע הזה, עם ישראל מקבל בעצם את החיות האלוקית, עד שבסוף הפרשה שהם חטאו בחטא של המים, אז הזוהר כותב שהם שאלו, היש השם בקרבנו עם עין? והזוהר אומר, איך הם שאלו שאלה כזאת? הרי השם נמצא בקרבם, אנשים שאכלו את התמרים של אילים, וניזונו מ-12 המעיינות, שזה ודאי משהו פלאי, אנשים שניזונו מהמן, והוא זיקח את גופם, אנשים שניזונו מהמים של הנחל שיוצא מהצור בחורב, ונמשך עד לרפידים, האנשים האלה יש השם בתוך קרבם, כלומר בקרביהם, בתוך גופם. מה, ואני מסכם את, את הפרשה כולה. הפרשה הזאת כולה בעצם אומרת לנו ככה. שבת שעברה יצאנו ממצרים. אבל יציאת מצרים הייתה יכולה להתמוסס. אם היינו יוצאים דרך ארץ פלישתים, אם היינו יוצאים ללא קריאת ים סוף, אז היינו בעצם יוצאים כמו איזשהו שינוי פוליטי. היינו מגיעים לארץ כנען, והיינו איכשהו מתמקמים בה, ובעצם הייתה יכולה להתפתח אצלנו מחשבה שאנחנו עם בין העמים, שיש לו let my people go, אנחנו כמו איפה האמריקאים שרצו שחרור, ואנחנו רוצים שחרור, והלכנו לארץ ישראל, ואנחנו נקים במדינה שלנו. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, רק רגע, לא יוצאים מצרים ונכנסים לארץ ישראל, בארץ ישראל אתם מתלבשים בלבוש של העולם הזה בחזרה, אבל לפני שתיכנסו ללבוש העולם הזה בחזרה, אתם צריכים לדעת למה אתם שייכים, ותדעו לכם שבכלל כל מסע שלכם הוא משימה בלתי אפשרית. כנסת ישראל נמצאת לעולם במבוי סתום, אתם במבוי סתום, אתם איילה ואין לכם בכלל יכולת ללדת, ואתם נמצאים תמיד על שפת ים סוף מקדימה, ומאחורה יש 600 רכב של כוחות החיצוניים, בכלל אתם לא יכולים כלום, אבל אתם כן יכולים להמשיך, בזכות מה? אפילו לא בזכות שם י' כ' כ', אלא בעתיקה טל ימילתא, בעתיקה קדישה, כלומר, משהו שאני לא מבין מה אמרתי בכלל, כלומר אתם עוברים בעצם בתוך ים סוף, כלומר היה ים סוף, הסוף, הוא נחתך בפניכם, הוא נגזר כי אתם לא שייכים לסוף, ואתם בעצם עוברים להוויה אחרת, אתם הולכים אל איזשהו מדבר, תמיד אני מדמיין לעצמי שהם יוצאים ים סוף, ופתאום מוצאים שם בקצה השני מדבר, והמדבר הזה הוא פתאום הופך להיות למקום שהם חיים עין בעין את ההשגחה האלוקית, על ידי המן ועל ידי המים, ובעצם הם הופכים להיות מין מלאכים, כי הרי המן זה לחם שמלאכי השרת, ואחרי שהם הופכים להיות מלאכים, מתוך המלאכיות, מתוך המדרגה הזאת שלהם, אז עם ישראל ילך לארץ ישראל ויתלבש בלבוש העולם הזה כדי להביא ברכה לכל העולם, אבל תמיד אנחנו נזכור את המסע שבו חצינו את ים סוף והלכנו על גדת ים סוף עד הר סיני, ובעצם אנחנו שייכים. אני אמרתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, ומתוך שאתם בני עליון אתם מתלבשים בלבוש ממלכה ומדינה ויורדים לארץ ישראל, יורדים הכוונה מאיזה עולמות עליונים לתוך הארץ, וחיים את הלבושים, אבל מתוך שאתם יודעים מה יש בתוככם. אנחנו איילה. אז שבת שלום לכולם, תודה רבה
כוח, על ההקשבה,
כל הכבוד. אני רואה פה את יכין בשיעור א',
תודה רבה, כל הכבוד.
את אוהד ישראל בשיעור ב', ואיזה עוד אנשים משיעור א' נמצאים פה? לא יודע, לא רואה את כולם. וכל הגדולים, זה כבר לא חוכמה.
תודה רבה.
להתראות. שלום לכולם. בשעה 11 שיעור של הרב ישי. נא להיכנס, להתראות.
תודה רבה.
ישי, תודה.